משך הימים פה בדבר במילים, בשיחות בערב, בקבוצות הקטנות, בהרבה הסברים, בהרבה רעיונות. אנחנו מנסים להציג איזשהו היגיון או איזושהי דרך מובנית שבה התרגול עובד. אבל חשוב לדעת או לזכור שהתרגול עובד גם בממדים שהם מעבר להיגיון, שהם מעבר למיינד, שהם מעבר ליכולת החשיבה שלנו, אולי ברמות אינטואיטיביות, ברמות של הלב, במקומות שמילים לא יכולות לתאר או לגעת. אז חשוב לזכור שישנו הממד של המילים והרעיונות, וישנו גם ממד אחר. ועדיין נשאלת השאלה, למה אנחנו משתמשים בכל כך הרבה מילים? זה כמו תשומת לב, נוכחות, מודעות, קשיבות, התבוננות. כדי לתאר דבר כל כך פשוט. וישנו סיפור על תייר שמגיע לישראל וסוחר אוטו ונוסע לטייל בארץ, ואז הוא מנסה למצוא חזרה את הדרך לתל אביב, והוא לא כך מוצא את הדרך, אז הוא שואל, עוצר ליד נהג מונית ושואל אותו באנגלית, איפה הדרך לתל אביב? אז הנהג אומר לו, מסתכל עליו, אז התייר מנסה בצרפתית, איפה הדרך לתל אביב? נהג מסתכל על הנהג השני, אז הוא מנסה גם בגרמנית, וו איסטח, דס וגנח, תל אביב. אז הוא מנסה גם באיטלקית שהוא יודע, הנהג. אז טוב, אז התייר מתייאש ונוסע הלאה, אחרי שהוא נוסע, הנהג מונית מסתכל על הנהג השני, נהג מונית השני, ואומר לו, תגיד, אולי הגיע הזמן שנלמד עוד איזה שפה? אז הנהג השני אומר לו, בשביל מה? תראה את ההוא, יודע 5 שפות זרות, זה עזר לו? אז באמת, השאלה היא, למה להשתמש בכל כך הרבה מילים כדי לתאר דבר כל כך פשוט כמו תשומת לב? ואולי ההסבר הוא שלמרות שתשומת לב זה דבר פשוט, עדיין לא הופך אותו לדבר קל, בטח לא קל ליישם. ואני רוצה לכן לדבר קצת על תשומת לב, קצת על המאפיינים של תשומת לב, קצת על הקשיים שאנחנו פוגשים בדרך להיות בתשומת לב, גם על אולי על הקשיים שלנו בהבנה, או אולי ההבנה המוטעת שלנו על המהות של תשומת לב, ועל קשיים של ההבנה שלנו בתרגול עצמו, או במה היא מדיטציה. ואולי גם לדבר קצת על חלק מהפירות של תשומת לב. אז הבודה אמר, החיים מתרחשים ברגע הנוכחי. אם אנו מאבדים את הרגע הנוכחי, אנו מאבדים את החיים. ואפשר לשאול את עצמנו, האם אנחנו באמת חיים את החיים? באמת חיים את הרגע הנוכחי? אם נשאל בן אדם ברחוב, האם אתה חי את החיים שלך? הוא אומר, מסתכל עליך, יגיד, אידיוט, בטח שאני חי את החיים שלי. מה אני יכול לחיות אם לא את החיים שלי? אבל אנחנו יכולים לשאול את עצמנו, כמה זמן מחיינו אנחנו באמת נוכחים בתוך החיים שלנו? אנחנו באמת חיים את מה שקורה? פירוש המילה בודה זה ער. בודה זה זה שהינו ער, זה שהתעורר. המפגש הראשון של הבודה לפי המסורת, לאחר שהוא חווה מה שהוא חווה וקם מהעץ שתחתיו הוא ישב, המפגש הראשון שלו היה עם איזה הולך רגל שעבר בשביל במקרה בדרך, והוא ראה את הבודה והוא ראה את הקרינה החזקה שפניו וכל הווייתו קרנו, הוא שאל אותו, תגיד לי, מה אתה? אתה שד? אתה אל? היצור שמימי? והבודה אמר לו, לא, אני פשוט ער. אני פשוט נוכח, אני פשוט ער לחלוטין. והדרך להיות ערים ונוכחים באמת היא דרך תשומת לב, דרך מודעות לדברים כפי שהם, דרך נוכחות. נאמר שתשומת לב היא ההתחלה, היא האמצע והיא ההשלמה של הדרך הבודהיסטית. ואני רוצה קצת לדבר על מה הכוונה. והשאלה הראשונה אולי שנשאלת היא, למה כל כך קשה לנו להיות בתשומת לב? אנחנו יושבים פה כבר היום השלישי, ומתרגלים ויושבים והולכים, ולמרות זאת לרבים מאיתנו נדמה שהתשומת לב חומקת מאיתנו, שאנחנו עובדים פול גז, ולפעמים זה פול גז בניוטרל. אנחנו יושבים עם תשומת לב לנשימה, אנחנו עם הנשימה, מצאנו אותה, אנחנו מרגישים את התחושות, אבל מהר מאוד אנחנו מוצאים את עצמנו שקועים במחשבה, מחשבה על המרק שאכלנו לפני שעה, או על התבשיל שמחכה לנו מחר בוקר, או על מה שעשינו לפני שבאנו לריטריט, ובעיקר על מה שנעשה כשכבר נצא מהמקום הזה. והשאלה למה? למה אנחנו לא בתשומת לב? ואולי כי הדברים האלה, המרק והתבשיל ומה שעשינו ומה שנעשה, בעצם מעניינים אותנו הרבה יותר מתשומת לב. בואו נהיה כנים עצמנו. רובנו לא באמת מתעניינים בתשומת לב. רובנו מתעניינים בלהיות מאושרים, בלהיות שמחים, בלאהוב, בלחוש סיפוק. תשומת לב זה לא ה-first priority שלנו בחיים. ואם אנחנו כנים עצמנו, אז אנחנו לא, גם לא באמת מתעניינים במה שקורה לנו כעת בחיים. מאוד מעניין אותנו איך יהיו החיים שלנו, מה אנחנו נעשה, מה נשיג, לאן נגיע, מה נחווה. והעובדה המדהימה היא שגם כאשר אנחנו חווים משהו נעים וטוב, אנחנו כבר עסוקים בדבר הבא. למשל, אני יכול להעיד, הרבה פעמים נוחה בא לי לשתות כוס קפה. אחד הדברים שאני אוהב זה ללכת ל... בית קפה ולשתות קפה הפוך, זה אחד התענוגות שלי. כל אחד והאדיקשן שלו. אז עובר היום ואני עסוק, אני בזה וזה, ואני מתחיל לפנטז, מתי אני כבר אגמור ואני אוכל לרדת לשתות את הקפה שלי בבית קפה. ולא, ואז פתאום התינוק בוכה וצריך להחליף לו וצריך זה, ואז פתאום יש טלפון מעבודה. ואז פתאום תינוק נרדם והטלפונים מסיקים צלצל ואני יורד למטה לבית קפה השכונתי ומזמין את הקפה. אבל מה קורה ברגע שהקפה מגיע לי ומתחיל לשתות אותו? אני מתחיל לחשוב על מה שיש לי לעשות אחרי הקפה. מתי הילד יתעורר ומתי אני אגמור את העבודה. אבל החיים שלנו קורים כעת, ברגע הנוכחי. ורק מעט מאוד מהזמן אנחנו מתעניינים במה שבאמת קורה עכשיו. וכאשר אנחנו באמת מצליחים לחוש את החוויה של הרגע הנוכחי, את הטעם של הקפה, את השקט, את מה שקמנו אליו, פתאום אנחנו מגלים שהמחשבות רצות להם שוב לדבר הבא, מה יהיה בעתיד. זה תמיד נראה כל כך הרבה יותר חשוב ממה שקורה עכשיו. ואז מה קורה? אז אנחנו במחשבות ובתוכניות, ומה עשינו ולא עשינו, ואיך עשינו, וכמה ולמה עשינו, ושוב אנחנו מגלים את עצמנו נורא נורא מוטרדים, נורא נורא מוצפים. ולכן הדרך להתחבר לחיים באמת, למה שקורה לנו בהווה, בכל רגע, זה דרך תשומת לב. אבל כדי להיות באמת בתשומת לב, אנחנו צריכים לגלות עניין במה שקורה. בהתחלה זה תמיד נראה נורא משעמם. כי מה שקרה קודם ומה שיקרה עכשיו, תמיד יתפס בינינו יותר מעניין ממה שקורה עכשיו. אותה נשימה, הולכת, כן בא, לא הולכת. אז תמיד הנטייה של המיינד יהיה לרוץ לדבר הבא. אבל כבר גילינו כמה שנהיות עסוקים כל פעם בדבר הבא, כמה שזה מציף, כמה שזה מטריד, כמה שזה מעורר תחושה שאנחנו מפספסים את החיים שלנו, של תמיד משהו חסר, משהו מוחמץ בחיים שלנו, כי אולי אנחנו באמת אף פעם לא חיים באמת את החיים שלנו, אנחנו חיים את הסרטים שלנו על החיים שלנו. אז איך עושים זאת? איך שמים לב? אחד הדרכים זה לחדש שוב ושוב בתוכנו את הכוונה, כוונת הלב שלנו להיות בתשומת לב, להיות עם מה שקורה. הכוונה מביאה את העניין, והעניין מביא איתו גם יכולת. בבודיזם תשומת לב זה אותה איכות או כוח ההתבוננות של המיינד. אחד המורי המדיטציה המוערכים, גורמזי בשם אופנדיטה, מדבר על שלושה אספקטים של תשומת לב, שלוש פנים של תשומת לב. הפן הראשון הוא פן של העומק, של החדירה, של היעדר השטחיות של תשומת הלב. כדי לשים לב באמת, לא מספיק לרצות פעם אחת בהתחלה. יש לגייס בתוכנו את הסקרנות ואת העניין בחוויה, להתעניין באמת במה שקורה עכשיו, כי התעניינות מרוחקת, לא באמת סקרנית, מזמינה שעמום, מזמינה איזשהו סוג של ערפילים, סוג של ניתוק. ואז כשהדעת לא באמת מתעניינת ולא באמת חודרת, היא ישר קופצת למשהו אחר שהרבה יותר מרתק, וזה מה שהיה או מה שצריך להיות. ואני חושב שהרבה מאיתנו חווים, חוו פה היום ואתמול, וגם דיווחו על זה, את המצב הזה שזה מין ערפילים, התודעה משוטטת, משוטטת על פני החוויה. מרגישים, אנחנו מרגישים שיש נשימה, אנחנו כבר יודעים שאנחנו נושמים וכבר גילינו ויש כאבים, אבל מה, בשביל זה באנו הנה? כאילו, זה כל כך רגיל, זה כל כך... וזה איזה סוג של שטחיות. אנחנו גילינו כבר שקיים דבר כזה, גילינו את הקשר, אבל אנחנו לא ממש מתעניינים בו. משהו בנו מסרב להאמין שיש משהו מעבר למה שאני רואה. הנשימה באה, הנשימה הולכת, כן, גיליתי, באמת יש תחושה ככה ותחושה ככה. אוקיי, אז גיליתי את זה בשבע, למה אני צריך להיות מודע לזה בשמונה? כאילו... והדוגמה שניתנת לתשומת לב, המטאפורה היא פקק מים, פקק שזורקים, פקק שם שזורקים למים. פקק שם אף פעם לא חודר לעומק, הוא תמיד יהיה על פני הדברים, ולא נוכל לראות דרכו מה קורה מתחת למים, לעומת אבן שתשקע למטה ותאיר לנו מה קורה למטה. אז כדי להימנע מתשומת לב שטחית, אנחנו מונחים, ושמענו את זה גם היום וגם אתמול, להגיע לאיזה אינטימיות עם החוויה. אינטימיות עם התחושה של הנשימה, ולא אינטימיות במושגים של מערכת יחסים, אלא אינטימיות, הכוונה היא למוסס את תחושת המרחק בינינו ובין החוויה. וגם להתעלם מהתחושה שמשודרת לנו שוב ושוב שהחוויה שאנחנו חווים כעת היא מוכרת. כי החוויה שאנחנו חווים כעת היא תמיד חדשה. מה שמונע מאיתנו לחוש באמת את החדשות ואת הרעננות של כל חוויה, זה המחשבה שהנשימה היא דבר מוכר, או שהכאב זה דבר מוכר. ולמה זה? כי המחשבה בהכרח קופה מושגים ורעיונות שיש לנו מעבר על הרגע הנוכחי, ולכן כמעט כל דבר שאנחנו פוגשים בחיים הוא לא מעניין, כי כבר ראיתי אותו. אבל את הנשימה הנוכחית אף פעם לא חוויתי, את הכאב הנוכחי אף פעם לא חוויתי. מה עם מה שאני משווה אותו זה עם קונספט בראש, עם מושג, עם רעיון שיש לי על כאב. הרעיון של הכאב נורא מוכר לי, אני מכיר אותו מהיום בבוקר, מאתמול בערב, מאתמול בצהריים, כבר שלושה ימים אני מכיר את הרעיון, אבל החוויה היא תמיד חוויה. ומה שעוזר לנו להיות עם הרגע הנוכחי זה לרדת אל מעבר לרמה של הקונספטים, שהם תמיד שחזור של זה רק רעיון, זאת לא חוויה. אותו דבר לגבי יונתן. יונתן שכרגע הוא לא יונתן שהבוקר, החוויה הייתה שונה, יונתן היה שונה. הדבר היחיד שנשאר אותו דבר זה המושג יונתן, מכיוון שאני כל כך מזוהה עם המושג שנקרא יונתן, אני מסרב לראות את השינוי המתמיד שחל ביונתן, אני מסרב לראות הוויה שמשתנה כל הזמן, ואני נדבק, יונתן זה אותו דבר, זה שם, זה דבר שאני מכיר. דרך תשומת לב שהולכת מעבר לקונספטים, אנחנו מגלים, יכולים לגלות את השינוי שמתרחש כל הזמן בכל חוויה, וגם את הייחודיות של כל חוויה. וזה נשמע, אני זוכר שכששמעתי את זה, זה נשמע כל כך לא אמין, כל כך כזה what the fuck, אבל זה נכון, זה מדהים לגלות עד כמה, כמה דברים פשוט שונים. כמה זה כל פעם חדש ורענן. הפן השני של תשומת הלב זה אי-היעלמות, היזכרות. רובנו אולי לא יודעים או לא שמים לב, אבל כשאנחנו מתבוננים במשהו, כשאנחנו שמים לב למשהו, ישנו רגע קצרצר ביותר, אבל רגע שהוא פשוט מודעות טהורה, תשומת לב בלבד, לפני שהמיינד מחלק לשניים את החוויה, אני והדבר שחוויתי אותו. והרגע הזה של המודעות הטהורה, מכיוון שהוא כל כך קצר, הוא נקי מהדואליות של חווה ונחווה. ומה שהתרגול שלנו, תרגול של תשומת לב, מנסה לעשות, זה לידע אותנו ולהכיר ולחוות יותר רגעים כאלה שהם רק תשומת לב, רק מודעות, לפני שהמיינד משתלט והופך את מה שנחווה למושג, לרעיון, ואז משווה אותו קדימה ואחורה, ומייצר גם רעיונות לגבי מה שראיתי ומה ששמעתי. זאת אומרת, או שופט, או מתייחס לזה, או מבקר את זה, וזה מה שהמיינד יודע לעשות. אבל לתשומת לב ברגע הנוכחי, לחוויה אין את הפיצול הזה. ישנה פשוט חוויה יחד עם ידיעה של החוויה, ואז על זה מצטרפים הרעיונות. ומה שאנחנו מנסים לעשות בתרגול זה להרגיל את עצמנו שוב ושוב, סימי דיברה על זה היום בצהריים, אותו שריר מטאפורי של המודעות, של לחזור ולהיות עם החוויה הראשונית, עם פשוט הידיעה של הדבר הזה, עוד לפני שהוא מתחיל לייצר, והוא בהכרח ייצר מילים ורעיונות. לכן אנחנו גם משתדלים לא למהר ולשפוט, או לא להכניס עוד אנרגיה לתוך הנטייה שלנו לשפוט ולהשוות את מה שאנחנו חווים עכשיו למה שאנחנו חווים אחרת, ולייצר איזה בית משפט לחוויות שקורות, אלא פשוט לדעת. זה הכל, לשים לב. אבל בסך הכל אנחנו לא כל כך מצליחים בזה, ואנחנו יותר חושבים שאנחנו מצליחים מאשר באמת מצליחים. ואני רוצה קצת להתייחס לקשיים שמונעים מאיתנו לחוות יותר רגעים של תשומת לב. ואחד הקשיים זה כל מיני פילטרים שאנחנו הנחנו, או שאנחנו מונחים בינינו ובין תשומת הלב. פילטרים בינינו ובין החוויה של הרגע הנוכחי, הרגע המיידי. הפילטרים האלה הם כל מיני שעמום, עייפות, רצון לעשות משהו אחר, רצון לדחות את מה שאני חווה כרגע, פחד שאני אאבד את מה שיש לי, או פחד שאני לא, שאני אפסיד משהו מעצמי, וכל אלה קורה לנו שאנחנו נתקלים בהם כשאנחנו מנסים להיות ברגע המיידי, להיות פשוט בתשומת לב. פתאום חם, חם מדי, או פתאום יש דוני רעש, מישהו לידי נוחר, או שצפוף פה מדי, או שאני עייף מדי, או שכל מיני דברים שברגע שמופיעים, מכיוון שהם לא נעימים, ישר מושכים את עצמנו לשם, ואנחנו חייבים לפתור אותם, להתעסק איתם. ומכיוון שאנחנו לא רואים, לא רוצים את כל הדברים האלה, אנחנו מאמינים להם, ואנחנו מתחילים, אנחנו מפסיקים להיות בתשומת לב, ורצים אחרי ההיענות לאותו צורך, לאותה חוויה שעלתה. אז תשומת לב יכולה להיות באמת מאוד מעניינת ובעלת השראה, אם אנחנו בעצם נבין שהרגע הנוכחי, חוויה, כל חוויה שקורית היא באמת הדבר היחידי שיש לנו, הדבר היחידי שהחיים מציגים לפנינו. וישנה עוד סכנה שהיא איזושהי כפייה. ישנה הרבה מאוד נטייה שחוזרת הרבה פעמים שאנחנו עושים את התרגול של תשומת לב מתוך איזו תחושה של כפייה. אני חייב לשים לב. אני חייב להיות מודע. כשאנחנו עושים את זה עם תחושה של חובה, עם תחושה של צורך, אז אנחנו מייצרים כפייה למיינד. וכשהמיינד חווה כפייה, חווה לחץ, הוא ישר מתנגד. מי מאיתנו לא מתנגד כשמישהו מפעיל עליו לחץ? והמיינד באיזשהו מקום לא יכול לתפקד מתוך כפייה. כי זה נראה מלאכותי, והמיינד מסרב לזה. ואנחנו מרגישים הרבה פעמים את התחושה של המלאכותיות, ואנחנו צריכים למצוא את דרך האמצע, מצד אחד לא לעשות את זה מתוך כפייה, מתוך כוח, אבל מצד שני לגלות את הסקרנות ואת העניין, שהם יהיו המנוע למוטיבציה שלנו ולא הכפייה, לא תחושת ההכרח הזאת. יש לנו גם תפיסה מוטעת או איזושהי אידיאליזציה של מה זה להיות בתשומת לב. יש לנו, או בניגוד למה שאנחנו חושבים, תשומת הלב היא לא איזשהו גוש גדול של מודעות שמתחילה ביום שבו מתחיל הריטריט, או ביום שבו בן אדם חווה והרה ונמשכת לנצח. מכיוון שיש לנו את המודל הזה, את האידיאליזציה הזאת, אז כל פעם שאנחנו נכשלים מלחוות נצח מתמשך של מודעות, אנחנו מסמנים לעצמנו נכשלנו, ואנחנו מבקרים ושופטים את עצמנו, ואנחנו מאוכזבים ואנחנו מתוסכלים. אבל למעשה תשומת לב היא דבר שמתפתח, היא דבר שקורה מרגע לרגע וגם נאבד, ואז שוב אנחנו חוזרים. מאסטר טיבטי אחד אמר, מה שאנחנו מתמקדים בו מתפתח. אנחנו יכולים לראות את זה בחיים שלנו, כשאנחנו מתמקדים במשהו, באיזה איכות, באיזה יכולת בחיים שלנו, אותה יכולת מתפתחת. ואותו דבר קורה גם עם תשומת לב. אם אנחנו נתמקד ונשקיע ונפתח את התרגול של תשומת לב, תשומת הלב תתפתח. וכאשר אנחנו מצרפים עוד רגע ועוד רגע של תשומת לב, ואפילו שהם לא עוקבים, שזה לא אני ער, אלא אני מודע, ופתאום התודעה נודדת למשהו אחר, ואז אני עוד פעם מודע. האימון הזה הוא למעשה הדבר שמאיר אותנו. זה ההתעוררות שהוא פנדיטה מדבר עליה. כאשר דעתנו נודדת ושוקעת במחשבות, ופתאום, כאילו out of the blue, אני שם לב לזה שהייתי במחשבות. מה קרה שפתאום שמתי לב ולא חשבתי עוד חצי שעה? ומה שהחזיר אותי למודעות זה אותו הרגל של לשים לב. וככל שאני מפתח את ההרגל הזה של לשים לב לשוב, שוב ושוב, יש בזה הרבה רפטיציה, אבל היא לא צריכה להיות קשה וכואבת, אלא היא פשוט דבר שאנחנו מתרגלים. אז ההרגל הזה הוא מה שמאיר אותנו, הוא מאיר אותנו בתרגול הפורמלי, בקרית המדיטציה, והוא ימשיך להאיר אותנו גם בחיים כשנקום בקרית המדיטציה, ואני מניח שאף אחד פה לא מתאר לעצמו שהוא יתרגל 16 שעות ביום גם כשהוא יחזור הביתה. אבל התוצאה של התרגול היא בזה שאנחנו מתעוררים, חוזרים למודעות, גם בתוך החיים שלנו כשאנחנו שוקעים במחשבות או בדאגות. ולכן כאשר זה קורה לנו על קרית המדיטציה ואנחנו שוקעים במחשבות, חושבים, ופתאום מתעוררים, אז אנחנו לא צריכים לשפוט את עצמנו שהיינו במחשבות, ההפך, אנחנו צריכים לשמוח, ההתעוררות קרתה, זאת אומרת, התרגול עובד. ואת הפירות שלו אנחנו לא רואים אחד לאחד, זה לא כאילו שאני משקיע קילו מאמץ בתשומת לב, אני יחווה 2 קילו תשומת לב בעוד שעה. קשה לנו לראות את התוצאה המיידית, אבל זה עובד. כי זה אנחנו הופכים התניה של לחיות בסרטים של החיים שלנו, ואנחנו מפתחים התניה חדשה או הרגל חדש להתעורר, לשים לב. הפן השלישי של תשומת הלב היא המוכנות לפגוש את מה שישנו. ותשומת לב אמיתית היא תשומת לב ללא תנאים. היא תשומת לב להיות מוכנים לפגוש את מה שמופיע בכל רגע ורגע ללא תנאים של האם הדבר הזה מתאים למה שאני רוצה שאני אחווה או שהוא לא מתאים. הקושי הגדול, אני חושב, בתרגול תשומת לב, היא הנטייה או הציפיות לכך שיופיע משהו מסוים, חוויה מסוימת. וכל אחד מאיתנו באופן בלתי נמנע, וטוב שכך, בא לכאן בגלל מטען של ציפיות שיש לו. יש לנו מוטיבציה לחוות משהו חדש, להכיר, אולי לייצר איזה שינוי בחיים שלנו. ובהכרח המוטיבציה שמביאה אותנו מכילה הרבה מאוד ציפיות. ומה שאנחנו עושים, בלי כל כך לשים מספיק לזה לב, זה אנחנו מנסים לכפות את הציפיות שלנו על מה שאנחנו חווים פה. ואז כל הזמן יש לנו תסכול. כי רוב הזמן מה שמופיע זה לא מה שציפינו אליו. ואז אנחנו עסוקים בלהשוות את מה שמופיע מעצמו, עם מה שציפיתי, מה שרציתי שיופיע. ותשומת לב לא יכולה להתרחש ללא מוכנות לפגוש את מה שיש ללא תנאים. וההרגל החזק שלנו להתכחש לחלק מהמציאות, או לנסות כל הזמן לשנות חלק מהמציאות, הוא המכשול הגדול שלנו בחיים גם, ובוודאי שגם בתרגול. כיצד אנחנו נוכל להכיר את החיים שלנו באמת אם אנחנו כל הזמן עסוקים בלשנות אותם ובלשפר אותם ובלהתאים אותם לכך שיתאימו לסרט שיש לנו? כיצד נוכל להכיר את האמת אם אנחנו כל הזמן עסוקים בלשנות את האמת? מאסטר זן אחד אמר, האמת נמצאת היכן שאתה נמצא. אם האמת איננה כאן, היא איננה אמת. זה נכון, איך אמת יכולה שלא להיות נוכחת. זה כמו מדען שעסוק בניסוי התבוננות, בניסוי מסוים, והוא כל הזמן עסוק בלשנות את המושאים של ההתבוננות שלו. איך הוא יוכל להגיע לחקירה בעלת ערך אם הוא כל הזמן עסוק בלשנות את הניסוי? ולכן תשומת לב היא ההפך מהכחשה, היא ההפך מניסיון לשנות או להסתיר את מה שמופיע, אלא המוכנות להיות, לפגוש את כל מה שמופיע, בין אם זה נעים, בין אם זה לא נעים. להיות מוכנים לפגוש את הכאב, להיות מוכנים לפגוש את חוסר הנחת שלנו, את הרצון לצאת וללכת מפה. זה לא משהו זה לא משהו שנולד פה. אם פה אנחנו חווים רצון נורא חזק ללכת, בטח פגשנו אותו גם במקומות אחרים. זה לא התרגול שמייצר את זה, זה איזשהו תנאים שחוזרים בתוך החיים שלנו וגורמים לנו לקום, לרצות וללכת, איזה חוסר מנוחה כזה, לחוות תמיד כל הזמן, בכל מצב, משהו נעים. והדרך אחרת לקרוא לסוג כזה של תשומת לב, היא איזו מודעות חסרת העדפה, מודעות עירומה שמוכנה לפגוש את כל מה שמופיע, גם כשאנחנו בקשר עם הנשימה, וגם אם הקשר הזה הוא מאוד טוב, בהכרח יופיעו דברים אחרים שיסיחו את דעתנו. אז אנחנו לא מסורבים לשום דבר, אנחנו פוגשים אותו, אנחנו פוגשים אותו כפי שהוא. והמפגש הזה, היכולת שלנו לפגוש, הוא זה שמייצר שינוי מאוד גדול בתרגול שלנו. מאנפוניקה טרה, שהוא אחד המפרשים הגדולים, המתרגמים והמפרשים של הבודהיזם התרוואדי, המסורת שאותה אנחנו מתרגלים, כתב בספרו The Heart of Buddhist Meditation, שהמסר של הבודה זאת דוקטרינה של המיינד שמלמדת אותנו שלושה דברים: להכיר את המיינד, לעצב את המיינד ולשחרר את המיינד. ונשאלת השאלה, אוקיי, אז מצוין, אז יש כבר אנשים חכמים שחקרו את זה, שחוו את זה, שכתבו על זה ספרים ומאמרים, אז למה אנחנו צריכים לתרגל את זה כל כך קשה? למה אנחנו צריכים לסבול כל כך הרבה כדי לתרגל את זה? למה לא רק לשמוע או ללמוד על תשומת לב? לקרוא ספר, להקשיב למורה, ללכת להרצאה? ישנו סיפור על איזה יהודי, שזה סוחר יהודי שנוסע ברכבת ברוסיה של פעם, נוסע והרכבת נוסעת, בטח כמו שהיא נוסעת בהודו היום, ימים ושעות, ויושב בקרון איזה קוזק, איזה עיקר פשוט. אחרי הרבה זמן שהוא ככה מאסס, הקוזק ניגש אל היהודי ושואל אותו, תגיד, למה אתם היהודים כאלה חכמים? איך זה שאתם כל כך חכמים? אומרים שאתם כל כך חכמים. איך זה? אז היהודי אומר לו, אתה רוצה ללמוד? אז הקוזק אומר לו, כן, כן. אז היהודי אומר לו, אין בעיה. יש לו כזה קופסה כזאת חבית של דגים מלוכים כאלה. אומר לו, בוא תקנה שני דגים מלוכים. הקוזק אומר, בסדר, בסדר. 10 רובל, סבבה. הקוזק קונה את שני הדגים וחוזר לפינה שלו ברכבת, ויושב, הרכבת נוסעת ונוסעת. אחרי כמה שעות, הקוזק הזה ככה נכנס לאיזה יהורים גדולים, ואז הקוזק בא עם הדגים המסריחים האלה ואומר ליהודי, תגיד, אם הייתי הולך לשוק, הדגים האלה היו עולים לי 0.5 רובל, לא? אז היהודי אומר לו, אתה רואה? זה מתחיל לעבוד. ואני חושב שהיהודי הזה היה מורה נורא חכם, כי רק מתוך ההתנסות האישית שבאה למרבה הצער מתוך הרבה כאב, אין מה לעשות, כאב מסוגים שונים הוא מורה יותר חכם מרגעים מאושרים, לא רק ובטח לא בצורה אקסקלוסיבית, אבל רק בוודאי שרק מתוך ההתנסות האישית שלנו אפשר באמת ללמוד. ובעזרת תשומת לב אנחנו מפתחים איכות שלומדת להכיר את המיינד, ואת המיינד שמומשל לקוף שקופץ מעץ לעץ, מרעיון לרעיון, למחשבה למחשבה, אותו זרם בלתי פוסק של מחשבות. ובעזרת תשומת לב אנחנו מכירים את המיינד, ואנחנו לאט לאט רואים שהזרם הבלתי פוסק של המחשבות, או הכמעט בלתי פוסק של המחשבות, לא יחסה על תשומת הלב, אלא שהמודעות תאיר את התופעות המנטליות. אנחנו יכולים להיות כל המחשבות וכל הדאגות וכל הרגשות וכל התחושות יכולות לפעול, והמודעות יכולה להיות, נגיד, מוסתרת, כי אנחנו כל כך עסוקים במה שקורה, אבל יש לנו גם יכולת להוציא את זרקור תשומת הלב, זאת איכות שיודעת, ועדיין ימשיכו המחשבות והכאבים, הכל ימשיך, אבל המודעות תכיל אותם בתוכם. ובעצם, במקביל לזה שאנחנו מכירים את התופעות, את כל מה שקורה, העצם פיתוח תשומת לב ממתן במידה מסוימת את האנרגיה המנטלית, וחלק מאיתנו כבר חווים את זה ומכירים את זה, שכאשר מתפתחת תשומת הלב באיזשהו מקום, הזרם, האנרגיה, האנרציה של המחשבות קצת מעט את עצמו, למרות שחלקים מאיתנו חווים דווקא את היתר, שאנחנו מתחילים את תשומת לב פתאום הכל נורא גואש, אבל עם התרגול הזרם המנטלי הזה קצת נחלש, ואז כביכול תשומת הלב מעצבת את המיינד, הוא כבר לא כל כך פרוע, וזה מחשבה לא רודפת מחשבה בצורה, אלא יש קצת פערים, יש רווחים ביניהם. ובעזרת תשומת לב אנחנו גם משתחררים מהצורך להגיב באופן אוטומטי ועיוור ובלתי מודע לכל הדחפים ולכל התכנים שעולים במיינד. אנחנו כבר לא חייבים להאמין לכל מחשבה, אלא פשוט לדעת שהיא מחשבה. אנחנו כבר לא חייבים לרוץ כל פעם שיש לנו חוסר שקט, אנחנו יכולים להתבונן בחוסר שקט. אנחנו כבר לא כל כך עבדים של התשוקות והרצונות, הם בהחלט ממשיכים להתקיים ולפעול, אבל הם כבר לא כל כך קובלים אותנו. אנחנו יכולים לראות דרכם, אפשר לחוש בזה שהם במידה מסוימת שקופים, ואז נוצרת לנו אולי איזו אפשרות של בחירה, האם אנחנו רוצים להגיב או לא. כי רוב הזמן כשעולה לבנו זה רצון, יש לנו הרגשה שאני חייב להגיב, כי זה הרצון, והרצון הזה הוא שלי. איך אני לא אגיב לרצון שלי? מה, אני אתכחש לרצון שלי? אבל אנחנו יכולים לראות שהרבה מהרצונות שלנו הם באים והולכים, וגם כשאנחנו מספקים אותם, הם לא הופכים אותנו ליותר מאושרים. אז תשומת הלב משחררת אותנו מהרודנות של התכנים שמופיעים במיינד. אותו ניאנפוניקה טרה ממשיך ואומר שתשומת הלב היא ההתחלה, האמצע והסוף, או אולי ההשלמה של הדרך של הבודה. והיא התחלה, זה ברור לנו, כי זה מה שאנחנו עושים כשאנחנו מתחילים. והיא ההמשך, והיא האמצע, כי זה גם מה שאנחנו ממשיכים לעשות אחרי יום ויומיים ושבוע ושבועיים ושנה ושנתיים, אנחנו ממשיכים לאמן ולתרגל את עצמנו בתשומת לב, אבל היא גם ההשלמה וההגשמה של הדרך. כי מגיע איזשהו שלב בתרגול שבו אנחנו יכולים לגלות מתוך ההתנסות המוגבלת והקטנה שלנו, שלמעשה תשומת הלב היא חסרת גבולות. למעשה אין דבר, אין חוויה, אין תופעה, אין התנסות שאיננו יכולים לשים לב אליה. אנחנו יכולים לגלות שתשומת הלב יכולה להכיר ולכן גם להכיל כל דבר, כל חוויה. וזה מאוד משחרר, כי בעצם זה אומר שאין שום חוויה שהיא גדולה עלינו. גדולה ועלינו, כן? אם תרצו, עם תשומת לב אנחנו יכולים, אנחנו יותר גדולים, תשומת הלב יותר גדולה מכל חוויה, מאיימת או מפחידה ככל שתהיה. אחד הדימויים שחוזרים ומשתמשים בהם במסורת היא של כפית מלח בכוס מים. כאשר ישנה כפית מלח בתוך כוס מים, התוצאה היא מים מאוד מאוד מלוחים. כאשר ישנה אותה כפית מים, אבל המכל הוא יותר גדול, אז המלח כמעט לא מורגש. וזה כמובן משל למידת הקשיים שאנחנו פוגשים בחיים שלנו. התרגול לא בהכרח יוריד את מספר הקשיים שאנחנו פוגשים בחיים שלנו. אנחנו נמשיך לחוות כאבים ותסכולים וחוויות לא נעימות גם שנתרגל שנה ושנתיים ושלוש, אבל אנחנו מגלים יותר ויותר שתשומת הלב שלנו, המודעות, יכולה להכיל אותם. וכשאנחנו יכולים להכיל אותם, אז אין בעיה. לפני זה יש לנו הרגשה של אנחנו כל כך קטנים, ואנחנו יכולים להכיל כל כך מעט, וכמעט כל דבר, כל יותר משלוש מחשבות מטרידות, אנחנו מתפוצצים. ואנחנו יכולים לגלות שאנחנו יכולים לחוות שעות של מחשבות מטרידות, אבל זה רק, פתאום גילינו שזה רק מחשבות. זה בסך הכל אנרגיה שלא הזמנו, אבל היא פשוט באה, אפילו לא היא אפילו לא שלנו, אפילו לא אנחנו. אנחנו, במקרה הטוב, אנחנו הדבר שחווה את המחשבות האלה. וזה כשלעצמו מאוד מאוד משחרר. זאת אומרת שמה שיכול לשחרר אותנו מההתניות או מהרודנות של ההתניות, זה האיכות של תשומת הלב, ולא, ולאו דווקא התוכן והחוויה, אם היא נעימה או לא נעימה, אם היא מפחידה או לא מפחידה. מה שיותר משמעותי בתרגול שלנו זה המוכנות שלנו והפתיחות שלנו להיות עם מה שמופיע לכל חוויה, ולא רק לאלה שרצינו בגללם לבוא למדיטציה. זאת אומרת שאיכות הנוכחות ואיכות תשומת הלב אינה תלויה ואינה קשורה באיכות של החוויה. זה שני דברים שונים. הרצון או ההשתעבדות שלנו לחוויות טובות מבחינת התרגול שלנו זה הכלא שלנו, כי אז אנחנו מוגבלים רק למה שאנחנו מאוד רוצים לחוות. אנחנו יכולים להיות נוכחים בכל חוויה, ותשומת לב היא פשוט כמו מראה, היא משקפת לנו את מה שמופיע כפי שהוא מופיע. וכשיש לנו עניין וקשר עם מה שמופיע, מתפתחת בנו איזו יכולת קליטה מנטלית חדשה. אנחנו כבר לא כל כך עסוקים בלהגיב כל הזמן על מה שקורה, על מה שעולה. אנחנו יכולים להיפתח ולאפשר לקולטנים של החוויות, ואומר לכל החושים שלנו, לחוות את החיים בדיוק כפי שהם. אנחנו כבר לא כל כך עסוקים בלשנות את מה שמופיע. זה כבר פחות מטריד אותנו. שיר זן יושב לבד, לא עושה דבר, אביו מגיע והעשב גדל מעצמו. אבל אני חושב שעלינו לגלות ולראות את זה בעצמנו, כדי להיות מסוגלים לוותר על הצורך שלנו בשליטה בחוויות שאנחנו חווים. אנחנו יכולים דרך זה לגלות ולראות שהחיים אינם זקוקים לשליטה שלנו כדי שתתאפשר תנועת החיים. אנחנו יכולים לגלות שניתן לסמוך על תשומת לב, שתשומת לב יכולה להיות עוגן מדהים בתוך החיים שלנו, תשומת לב עם הפתיחות לחוויה כפי שהיא. ואז אנחנו נגלה שלא העובדות בוגדות במציאות, אלא שהדעות שלנו על איך המציאות צריכה להיות, הם אלה שבוגדות במציאות. ואני רוצה לסיים בשיחה, בציטוט של שיחה בין תלמיד בדרך רוחנית למורה. המורה הפעם הוא ניסרגדטה מהרג', מורה הודי שמת לפני 25 שנה. והשיחה עוסקת בנושא הזה, בנושא של תשומת לב ומודעות. ובשלב מסוים התלמיד שואל, האם החיפוש שווה את כל הטרחה? ואני חושב שאנחנו, הרבה מאיתנו, שואלים לא פעם את השאלה הזאת, האם החיפוש שווה את כל הטרחה שלנו? ועונה לו ניסרגדטה, בלעדיו הכל הוא טרחה. אם רצונך בחיים צלולים, יצירתיים ומאושרים, ובאושר אין סופי לחלוק בו, חפש את מה שהנחה. כאשר הדעת ממוקדת בגוף, עכשיו זה תרגום שלי, אני מצטער על חוסר הבהירות, כאשר הדעת ממוקדת בגוף וההכרה ממוקדת במיינד, המודעות חופשייה. לגוף דחפים משלו ולמיינד כאבים ותענוגות משלו. המודעות נותרת עצמאית ובלתי מעורערת. היא צלולה, שקטה, שלווה, ערנית, בלתי חוששת, ללא תשוקה ופחד. ראה אותה כהווייתך האמיתית, ונסה להיות אותה בחיי היומיום שלך, ואז תחווה אותה במלואה. המיינד מתעניין בכל מה שקורה, בעוד המודעות מתעניינת במיינד עצמו. הילד רודף אחרי הצעצוע, בעוד האם משגיחה אחר הילד, לא אחר הצעצוע. בוא נשב ביחד רגע או שניים.